אנחנו נמצאים במעשה מחיגר, והרבה זמן לא דיברנו עליו, נכון? איזה חיוך, שי. הרבה זמן לא דיברנו עליו, ולכן אני רציתי לעשות איזשהו סוג של מה?
לא, שידור עובד מאוד.
שידור עובד, יופי. לכן אני רוצה לעשות איזשהו סיכום כללי של המעשייה הזאת, שבעצם אני לא חוזרת אחורה להקריא את סיפור המעשייה עצמו, אלא יותר אני רוצה לדבר על העקרונות שלמדנו, כי הסברנו שסיפורי מעשיות, רבי נחמן בא בשלב אחרי שהוא כתב את ליקוטי מוהר"ן ודיבר תורות, הוא בא ואמר, טוב, אני רואה שהתורות שלי זה לא משהו שמאיר אתכם ומזיז אתכם, אני אתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. כשבדרך כלל המחשבה היא שבעצם סיפורי מעשיות זה משהו שהוא מספרים אותו כמשהו שהוא משל כבדרך אגב, אבל מסבירים ומלמדים את סיפורי מעשיות שיש בהם הרבה סודות מאוד מאוד עמוקים מהקבלה, מהזוהר, דברים מאוד מאוד עמוקים, והוא ביקש שאנחנו נתעורר מסיפורי מעשיות, והכוונה שהנשמה שלנו תתעורר כשנקרא את זה, שבעצם הכוונה היא לקרוא את הסיפור, לקרוא את המעשייה ולחפש את עצמי בתוך המעשייה. כך אני מפרשת את זה, כאילו כשהוא מבקש ממני להתעורר, אז כשאני קוראת את סיפור המעשייה, אני מחפשת איפה אני נמצאת בתוך המעשייה. ולכן באמת כל אחד ימצא שיש איזשהו סיפור שבמיוחד מדבר אליו. מעשה מחיגר זה סיפור שהוא מתעסק עם חיגר. שחיגר זה אדם שבעצם אין לו יכולת ללכת. חיגר זה אדם נכה ברגליים. ואנחנו יודעים שהדור האחרון, מבחינת, דיברנו על זה הרבה פעמים בלימוד של תורות של רבי נחמן, הסברנו שחיגר זה, אם מסתכלים על כל קומת האדם ומשווים את זה לכל הדורות, ככה מקובל בקבלה לעשות באמת את כל קומת האדם, להשוות לכל דור ודור, שדור הראשונים זה יותר הנושא של הראש, וכל דור עם העבודה שלו, והדור האחרון משול לרגליים, תיקון הרגליים, כשהרגליים הם בעצם, עליהם עומדת כל קומת האדם. זאת אומרת, כל עם ישראל, כל תיקון הדורות של עם ישראל, עומד על הדור האחרון, שהוא הדור שעומד על הרגליים, עקבה דמשיכה, כשעקבה זה לשון עקב, ובעצם הרגליים, העקבים, עומדים במקום הכי נמוך, במקום של האפר, במקומות הכי נמוכים, זה עבודה בעצם הכי נמוכה שנשארה לעשות לדור האחרון, אבל מצד שני כל קומת האדם עומדת על הדור האחרון, על עקבה דמשיכה, ודיברנו על זה הרבה בתורות של רבנו, שהוא בא בעצם ונותן המון חיזוקים לנפש. כשקוראים את התורות בליקוטי מוהר"ן, וגם כשמסתכלים על סיפורי מעשיות, יש מוטיבים חוזרים כל הזמן בסיפורים, גם המעשייה האחרונה שלו, מעשה משבעת קבצנים, הקבצן האחרון, כשכל שבעת הקבצנים משולים לשבעת הקדושים, היי ברוכות הבאות. אנחנו עושים איזושהי חזרה למעשה מחיגר, כדי לתזכר את כולנו, תודה. לתזכר את כולנו איפה אנחנו נמצאים. אנחנו לא נרד לפרטים, אנחנו רק מדברים על העקרונות שלמדנו עד עכשיו. והחיגר, במעשה משבעת קבצנים, שזו המעשייה האחרונה שרבי נחמן סיפר, כל קבצן וקבצן, שהוא משול לשבעת הרועים של עם ישראל, כל קבצן וקבצן יש לו איזה נכות מבחינה, יש לו מומים מבחינה פיזית, אבל כל מום כזה הוא בעצם יתרון גדול מבחינה רוחנית, שרבי נחמן לאורך כל המעשייה מנסה ללמד אותנו שמה שאנחנו רואים זה לא זה, זאת אומרת, העיוור לא רואה את העולם הזה, אחרי שומע רק את החסרונות, הוא מנסה להסביר לנו שהמציאות שנראית מולנו היא מציאות שאנחנו צריכים להבין שהיא מציאות גשמית, ויש פה משהו מוסתר בפנים שאנחנו צריכים בעצם לחפש אותו, לראות, לשמוע את הרובד הרוחני שבתוך המציאות הגשמית שמסתירה לנו את הדברים. והקבצן האחרון במעשייה זה הקבצן ללא רגליים. כשאת הסיפור של הקבצן ללא רגליים רבי נחמן לא מספר לנו, ובמסורת ברסלב מקובל, ורבי נחמן אומר את זה, את הסיפור האחרון על הקבצן בלי הרגליים, עבודת התיקון שלו, תיקון הרגלין מה שנקרא, את זה הוא יספר לנו בביאת משיח. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכל נושא הרגליים, כמו שדיברנו על הדמות האדם והדורות שנמשלים לכל חלק וחלק בגוף האדם, והדור האחרון שזה עקבה דמשיכה העקביים, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו סוג של עבודה שמבקשים מאיתנו, שרבי נחמן רומז לנו שאנחנו צריכים לעשות אותה, ובמעשה מחיגר אני חושבת, אנחנו למדנו את כל המעשייה הזאת בכמה וכמה שיעורים, כשניסינו להראות שהחיגר הוא בעצם כל אחת מאיתנו. מי שלא מרגישה את עצמה במקום הזה, אז אני מברכת אותה שתמשיך את מסע חייה. אבל חיגר הוא בעצם אדם שלא מסוגל לעמוד על רגליו ולא מסוגל ללכת. המלאכים נקראים עומדים, ואדם מצפים ממנו להתקדם ממדרגה למדרגה. במעשייה של החיגר בעצם הוא מתחיל אותה הוא מתחיל אותה במעשה בחכם אחד שקודם אותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. בחלק שאנחנו היום נדבר עליו, שזה כבר החלק החדש, אנחנו רוצים להגיע אליו, אנחנו חוזרים לאותו חכם. רבי נחמן, יש לו נטייה ב... הם נורא חזקים בתאורה. אני ממש מרגישה... הוא לא טוב? הוא על הפנים? באמת? איזה רעש על המזגן? אני פשוט עם גרון כואב, אבל זה לא קשור, אני לא עושה... זה הוא. את רוצה שנסדר את הרמקול, שי? מה זה? כן, שי רק אחת. אז תתעסק עם התאורה רגע. כן, אני מרגישה זבוב שמתגנים אותו, זבוב על הקיר שמתגנים אותו. אני חושבת שיותר טוב, כן. ואת הסאונד תסדר תוך כדי שאני מדברת, בסדר? כי עלינו הרבה זמן, אני רוצה להתקדם. אז החיגר הוא למעשה, כשאנחנו באים ומזהים את עצמנו בתוך התהליך, רבי נחמן הרבה מדבר בתורות שלו, ורבי נתן גם מדבר על הדור האחרון, על הנשמות החלושות, שהוא משווה אותם, הקראנו את זה מליקוטי הלכות, שרבי נתן מדבר על זה שהדור האחרון, הוא אומר שביאת משיח מתעכבת, כי מחכים לנשמות החלושות, שהוא מדמה אותם לביצים שבירות, שמה זה ביצה? ביצה אין לה יציבות, והיא שבירה מאוד, כן? היא נשברת בקלות ואין לה יציבות לעמוד. זה משהו שמתאר נשמות חלושות, וכשרבי נחמן מדבר על הנשמות של הדור האחרון, הוא בכלל חזל שמדברים על הדור האחרון, כתוב שראשונים ואחרונים וטנאים ואמוראים ממש קיוו לא להגיע בדור הזה, שזה דור שאמרנו שהעבודה שלו היא העבודה של הלמטה, של החושך, של האפר, של המקומות הנמוכים והחשוכים. שעיקר מה שמאפיין את הדור הזה זה ההסתרה שבהסתרה, שיר מאוד ידוע שלקחו מליקוטי מאורן, מתורה של רבי נחמן, כי ההסתרה פה כל כך גדולה, כי אין פה הרגש של אלוקות גם. ודיברנו גם המון פעמים בשיעור, אני מביאה את הנושא הזה של הרמח"ל, שמדבר על הנשמות של כל דודי, הנה זה בא, מקבץ ומדלג על הערים, על הנשמות השוקות מהערים החשוכים, שמדובר פה על נשמות של דור אחרון שהגיעו מהחלל הפנוי, שהוא אמנם הכי קרוב לאלוקות, אבל מצד שני נמצא בחושך גמור, תורה סמך דלת של רבי נחמן. ניסינו ככה להביא את כל הדבר הזה כדי להסביר בעצם, ולתת לנו באיזשהו מקום, באיזשהו אופן, להזדהות עם מה שרבי נחמן מנסה לספר לנו על מסע החיים שלנו. אנחנו נולדים פה לתוך איזה בית, החיגר הזה נולד לתוך בית של חכמים, בית שיש בו מסורת, יש בו אמונה, יש בו דרך, יש בו כללים, יש בו איך לחיות, האבא שלו חכם, ומסופר פה שהאבא מבקש, החכם מבקש להשקות אילנות, ודיברנו על זה שרבי נחמן רומז לנו במעשייה הזאת לאורך כל הדרך, שמה שהוא מצפה מכל נשמה ונשמה, זה לא רק לקחת את מה שהיא מקבלת מבית אביה, אלא הוא מצפה מכל אחד ואחד מאיתנו לעמוד על רגליו, וזה נקרא פה במעשייה לפרנס את עצמו. אותו חיגר בתחילת חייו לא מצליח לפרנס את עצמו, יותר טוב? לא מצליח לפרנס את עצמו. לא נורא, זה יסתדר בהמשך. אוקיי. לא מצליח לפרנס את עצמו, והוא מתפרנס משל אחרים. כשמבחינה רוחנית הסברנו את זה שבעצם כל אחד מאיתנו נולד לתוך משפחה, לתוך בית, לתוך מסורת, לתוך ערכים מסוימים, לתוך תרבות מסוימת, ובעצם לכתחילה הוא גדל לתוך מקום שהוא מקבל וניזון משל אחרים, האחים שלו משקים אותו, מפרנסים אותו, הוא לא מסוגל לעמוד בזכות עצמו, ואז מתעוררת בו הקריאה, שאם כל אחד יקרא את זה במעשייה, אנחנו בשיעורים הקודמים ממש הקראנו את זה והשתמשנו ממש בלשון של המעשייה, אני עכשיו עושה סקירה על כל העקרונות, הוא שומע את הקריאה הזאת שאלוקים קורא לו בלב וקורא לו לך לך, לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך, את המקום הזה שאתה תלך למסע הפרטי שלך. כל אחד מאיתנו מחויב למעשה למצוא את המשמעות ואת התפקיד שלו בחיים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מקום שאני אמורה למצוא בתוך כל המכלול של העולם הזה. לי יש תפקיד מסוים שהוא רק שלי. או כמו שחזל אומרים את זה מאוד יפה, כל אחד, כל נשמה מישראל היא אות בתורה. זאת אומרת, בלעדיי היריעה הזאת של ספר התורה לא שלמה. יש לי עבודה תיקון מסוימת שהיא שלי, ואם אני רק אתפרנס משל אחרים, אני בעצם לא מגיעה למימוש הפוטנציאל האמיתי שלשמו ירדתי לעולם. עכשיו צריך להבין שזה הכל טוב ויפה, זה אפשר שאדם, ובאמת רואים שיש אנשים שזה המוטו שלהם, להישאר בקיבעון של המקום שהם נולדו אליו, הם עושים מה שאבא עשה, מה שסבא עשה, וזה בסדר גמור, ככה גם שומרים על חברה, שומרים על מסורת, שומרים על דרך. אין פה הכוונה, רבי נחמן לא מנסה לטלטל רבדים קדומים, גם בכלל בכל תורת ברסלב, הוא לא מדבר על עבודת, הוא מדבר על עבודת השם חדשה, אבל שלא מבטלת את עבודת השם הקודמות, לא מבטלת את הנדבכים הקודמים שהדורות הקודמים הביאו, הוא מחדש לנו אבל בעוד עבודה נוספת שנדרשת מהדור הזה, ברוכה הבאה. התגעגעתי, שהוא מבקש מהדור הזה, שמהדור הזה הוא מבקש, כן, בתוך החושך הזה ובתוך ההסתרה הזאת, למצוא את המקומות המיוחדים שבהם אני יכולה להעיר, למצוא את הייעוד שלי, למצוא את הפוטנציאל הרוחני שרק אני יכולה לעשות אותו. לא מתוך עבודת חיקוי, ורבי נחמן מאוד מאוד מדגיש את זה בכל הסיפור המעשיות שלו. הוא מצפה גם ממעשה בעבודת בת מלך. כל הזמן, משהו הלך לי לאיבוד, ואני יוצאת למסע לחפש אותו. זה מוטיב חוזר במעשיות של רבי נחמן. כשאנחנו מבינים שהבת המלך, מה שהלך לי לאיבוד, מה שהחיגר גם מחפש ויוצא למסע החיים שלו, זה אותו חלק אלוקה ממעל הפרטי שלו. אני נמצא בדרך, אני נמצא במשפחה, יש מי שישקה אותי, אבל אל תתפרנס מאחרים. החיות שלך, עבודת השם שלך, החיבור שלך לאלוקות, מאוד מבקש את זה במיוחד מהדור שלנו, למצוא את החיבור המיוחד שלנו. גם במעשה מבעל תפילה אנחנו נתקלים בזה, שהוא בא ומבקש שהוא מושך אנשים מן היישוב אליו ומלמד אותם את עבודת השם, ולכל אחד הוא אומר לו, אתה צריך להתלבש ככה, אתה צריך להתלבש אחרת. לזה מתאים השירות, לזה מתאים עניות, לזה מתאים... אין פה שטנץ, שזה משהו שהוא מאוד נדיר ביהדות, כי ביהדות מאוד מבקשים מאיתנו, ושוב, זה שמירה של מסורת, של דרך, של חברה, של ערכים, של תרבות, מנהגים, כן? מאוד מכבדים את זה. אבל בתוך כל המסגרת הזאת, רבי נחמן מבקש מאיתנו למצוא את הקול הפנימי הזה שלו, שמחפש כמו אברהם אבינו, שהוא היה היחיד בדורו ולא הסתכל על כל המונים אותו את עבודתו, והוא חיפש את הקשר המיוחד שלו עם אלוקים, הוא מצפה את זה גם מכל אחד ואחד מאיתנו. והמעשייה הזאת, מעשה מחיגר בעצם, אם הייתי קוראת למעשייה הזאת בשם אחר, כן, אני הייתי קוראת לזה מעשה באדם שחשב שאין לו כוח. אין לי כוח. מכירות את המשפט הזה? אני חושבת שזה אחד המשפטים הרווחים בדור הזה. אין לי כוח, אין לי כוח, לא בא לי, אין לי כוח, לא יכולה, לא... זאת אומרת, המעשייה הזאת מאוד מתחברת עם הדור שלנו. דיברנו על זה מלא פעמים, זה הדור הזה של הגלות האחרונה, של ויוותר יעקב לבדו, גלות הנפש, של בדידות, של רקנות. קראתי בדיוק בשבת את האדם מחפש משמעות, קראתי את זה שוב, כן? של ויקטור פרנקל. זה ספר שאתה, דרך אגב אני תמיד מתחילה אותו ולא מסוגלת לקרוא את הקטע של השואה, עוברת לסוף ומתחילה לחזור חזרה. דף דף, מאוד קשה לי עם סיפורי שואה. אני לא יודעת לעשות ההפרדה הזאת, אני תוך רגע שם. אבל ויקטור פרנקל מדבר על הנושא הזה שהדור האחרון והאנושות מתמודדת עם מציאות של ריק קיומי. וזה אחד לאחד מתכתב עם כל התורות של רבי נחמן, ומה שחזל ומה שבזור, כותבים על הדור האחרון, דור של רקנות, של בדידות, ויוותר יעקב לבדו, זאת גלות הנפש. זה הדור האחרון, אנחנו רואים שההתמודדות העיקרית, הוא הראה שם מחקרים, ויקטור פרנקל, מחקרים בקרב סטודנטים אמריקאים וכדומים, וזה עוד נעשה לפני הרבה שנים, אני מאמינה שהיום האחוזים היו הרבה יותר גדולים, אבל 60% מהסטודנטים שמדובר פה על אנשות של ספר הזה לפני 40 שנה, 50 שנה, כן? 60% מהסטודנטים כבר מעידים על איזושהי מצוקה נפשית של תחושת רקנות, למה החיים האלה, למה אני נמצא פה, למה כל הדבר הזה, וויקטור פרנקל מדבר שם שהריפוי האמיתי של האנושות זה מציאת הלוגותרפיה, זה בעצם מציאת המשמעות הקיומית האישית שלי. זאת אומרת, זה גם לא שזה משמעות קיומית שמישהו יכתיב לי מלמעלה, אני צריכה למצוא את המשמעות הזאת בעצמי. אני צריכה להגיע למשמעות הקיומית הזאת ממקום מאוד מאוד פנימי, ומאוד התרגשתי שם. אני לא חושבת שוויקטור פרנקל היה, הוא אדם דתי שומר תורה ומצוות, אבל זה לא משנה לצורך הרעיון, כי כל אדם צריך בעצם את המקום הזה של החיבור של התובנה שיש משהו מעבר. משהו מעבר שיצדיק את המסע חיים שלי, שייתן לי את החיות הזאת של לקום בבוקר, ושזה ייתן לי גם את החיות לעבור דרך סבל. זה לא שסבל הוא דבר הכרחי בעולם הזה, אבל מי שחי המספיק שני בעולם הזה מגלה שאיכשהו החיים הם לא פיקניק, ואיכשהו אנחנו עוברים בעליות וירידות דרך הנאה, תענוג, עונג וסבל בחיים הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כל הזמן במין איזה מסע של עליות וירידות. וקראתי למעשייה הזאת מבחינתי מעשה באדם שחשב שאין לו כוח, כי זה מה שרבי נחמן מנסה להראות לנו לאורך כל המעשייה. לאורך כל המעשייה, אותו חיגר, שזו הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, היי, אותו חיגר, נמצא כל הזמן מול ההתמודדות והשאלה מאיפה הוא משיג כוחות להחיות את נפשו. מאיפה הוא משיג? נראה לי שזה יותר טוב, נכון? כן. זה נשמע עכשיו הסאונד מצוין, שי, תודה. מה הם עושים בלעדייך? יודעת הכל. לא רוצה לנסות. יש דברים שאתה לא רוצה לנסות. ולאורך כל המעשייה בעצם החיגר מתמודד עם מציאות של מבחני מציאות שהוא נולד לתוך מקום, שהוא מאמין לכתחילה שהוא חיגר, הוא מאמין שאין לו כוח. ורבי נחמן לאורך כל המעשייה מראה לנו עכשיו את כל האופציות שיש במסע החיים שלנו לאנשים, מקומות ודברים שלוקחים ממני וזוללים ממני את החיות שלי. זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל, ואני עכשיו עושה סריקה, אני עושה עכשיו סקירה מהירה, כן? אליזה, תתרכזי. אני עושה סקירה מהירה של מה רבי נחמן מנסה ללמד אותנו דרך החיגר. איזה מקומות אנשים ודברים אני עוברת במסע החיים שלי שיכולים לקחת ממני את החיות, אם בגלל שאני נותנת להם את הרשות לקחת לי את החיות, אם בגלל שאני מאמינה שאין בי חיות משל עצמי, אם בגלל שאני מעתיקה אותם, אם בגלל שאני... ויש פה בעצם לאורך המסיעה שעברנו עליה בסיפורים, בפרקים האחרונים, את כל האופציות האפשריות, כשהיום אנחנו נדבר על האופציה נוספת, שהיא אופציה מיסטית ומאוד מוזרה, נושא של שדים ורוחות, גם לזה נגיע לדבר היום, אבל בואו נסתכל ככה רגע בסקירה מהירה מתחילת המעשייה. החיגר, אני, כל אחד מאיתנו במסע החיים, הנשמה נולדת לתוך בית, לתוך משפחה, אני מקבל שם את הערכים, את האמונות, את הדעות. ילד כשהוא גדל בתוך משפחה הוא בעצם, אין לו משל עצמו כלום, הוא בעצם רק ניזון ממה שמחנכים אותו ומלמדים אותו. זו מציאות שיכולה לגרום לילד להרגיש שהוא איזה סוג של שיקוף או עתק משפחתי. דיברנו על זה שבתוך המשפחה בשנים הראשונות גם יש מצב שיש פה אחים בסיפור. רבנו מספר פה על אחים שמפרנסים אותו. זאת אומרת, יש לי גם מציאות של, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, של התמודדות עם תחרות, קנאה, השוואות, חיקויים. בתוך המשפחה תמיד יש את המקום הזה של אח שתופס מקום, יש משבצת תפוסה, אני נאלצת לתפוס משבצת אחרת כדי שיראו אותי. הרי כל אחד, כל אדם רוצה שיראו אותו, שישמעו אותו ושאוהבו אותו ושיעריכו אותו, כן? אז בתוך כל המסע חיים הזה, בתוך המקום הזה של לחפש את האני האמיתי שלי, את מקור החיות האמיתי שלי, אני מתחיל את זה בתוך מעגל ראשוני של משפחה, ושם רבי נחמן מתאר ומספר שאותו חיגר, קודם כל להאמין שהוא חיגר, כי יש לו שם אבא מאוד חכם, מאוד גדול, שמן הסתם זה גם משהו שמקטין אותי מבחינת ההתקדמות האישית הרוחנית שלי, כשיש מסביבי אנשים חכמים ומאוד גדולים, אחים שלא מפרנסים אותו, זאת אומרת שיש שם דמויות מאוד חזקות בתוך המשפחה, שזה גם משפיע על מהלך ההתקדמות וההתפתחות הרוחנית והאישית שלי. ואז מגיע הרגע שאותו חיגר, כל אחד מאיתנו צריך לשמוע את הקול הזה שקורה לו בתוך ה... שאלוקים קורא לו, לך לך, לך עכשיו תתחיל לחפש את עצמך. עם כל הכבוד למסורת, להנהגות ולמה שלמדת ומה שקיבלת, יש מקום עכשיו לצאת למסע אישי. והוא יוצא למסע האישי, ובמעשייה פה רבי נחמן מספר שהוא לקח נאמן ובעל עגלה, ויוצא למסע לחפש את עצמו, החליט שהוא יכול לחסור, איך רבי נחמן קורא לזה, הוא יכול להתפרנס מעצמו, שאמרנו שוב פעם, הפרנסה שרבי נחמן מדבר עליה, זו אותה חיות, הכוח הזה לחיים, הכוח הזה להתקדם בחיים, להתקדם מבחינת הליכה, ומסע החיים מספר לנו רבי נחמן לא הולך להיות פשוט. איך שהוא יצא לדרך בשיא ההתלהבות, הייתי אומרת אפילו בשיא האובססיה, כן, החיגר בתחילת המעשייה הוא כולו חדור התלהבות, הוא כבר קיבל חסך כסף ושכר עגלה והכל, והוא יוצא לדרך ורוצה להמשיך לדהור עם העגלה והסוס גם בתוך הלילה, ביער, האפל, ורבי נחמן כבר מספר לנו כשאת דוהרת למטרה באיזשהו אופן בצורה אובססיבית, וגם בעיקרון כשאדם מתחיל איזשהו תהליך של התקדמות רוחנית, רבי נחמן מדבר על זה בליקוטי המאורן, שאדם שמנסה להתקרב, מראים לו, מי זוכרת מליקוטי המאורן, מראים לו התרחקות. התרחקות. שי זה התלמידה הנאמנה, המסורה. זאת אומרת, אני בא, נכון, כאילו מבחינת ההיגיון, אני מנסה לחשוב שאם אני עכשיו מנסה לעשות איזשהו תהליך של התקרבות או חיפוש רוחני, אני שומעת את הקול הזה האלוקי שקורא לי, לך לך, כן? אז באיזשהו מקום אני, ברור לי שאם אני עושה עכשיו איזשהו עשייה טובה של התקדמות רוחנית, שאני יוצאת לאיזשהו מסע רוחני, אני בטוחה שהאלוקות, או איך נקרא לזה, האינסוף, או הכוח הרוחני הטוב שבעולם, עכשיו יעזור לי, יקדם אותי. אז, רבי נחמן מראה לנו על ההתחלה, וזה תורות ידועות שלו. החיגר יוצא למסע, הוא כולו באובססיה התלהבותית ותשוקה להגיע לאמת, להגיע למצוא את עצמו, ועל תחילת הדרך, הנאמן ובעל העגלה והוא נתקלים בגורם הראשון שבעצם מחבל לו בכל מסע החיים הזה שלו, בגזלנים, קופצים עליו גזלנים, שודדים באמצע הלילה ושודדים את כל הקופה שלו, בעל הנאמן ובעל העגלה נמלטים. רבי נחמן גם לא חוסך לנו מהצדה שהוא נותן לנו לדרך, הוא לוחש לנו עצות מאוד מציאותיות, נשמה. ברגעי משבר וניסיון, את תהיי לבד. גם מי שחשבת שהוא נאמן, גם מי ששכרת את שירותיו להיות בעל עגלה, בסופו של דבר בניסיון, אדם עומד לבד מול כל הדבר הזה. הם בורחים, הם נמלטים ממנו, והוא מוצא את עצמו נשדד ביער, והיינו מצפים ממנו, כן? כשאדם מתחיל באיזושהי התלהבות, איזשהו מסע, אז ושעל ההתחלה מתחילות תקלות, התגובה האנושית הרגילה היא להתייאש. נכון, הוא יכול היה להגיד, טוב, ניסיתי, יצאתי למסע חיים. על ההתחלה התחילו מה שנקרא מניעות, לא הולך לי. אז סימן שזה לא רצון השם, זה לא רצון האלוקים, או יש מי שיגיד, בכלל אין אלוקים, הנה הוא לא עזר לי, איפה אתה נמצא עכשיו כשאני בתוך תהליך שאני רוצה לעשות דברים טובים. זאת אומרת, הנטייה האנושית שלי והפנטזיה, האהובה עליי, זה מין הרגשה כזאת שאני אתחיל משהו, אני אעשה משהו, והכל יתקתק כמו שאני מצפה שיקרה. ורבי נחמן מראה לנו על ההתחלה שהמסע החיים שלנו רצוף בכל מיני תקלות. זה לא תהיה התקלה הראשונה שהחיגר הזה יעבור. אבל אז מה החיגר עושה? הוא מפתיע את כולנו. וזה בעצם קריאה של רבי נחמן לכל אחד ואחד מאיתנו, מה שהוא מבקש מאיתנו בדור הזה, זה לא להתייאש. זה מדהים, כי דורות קודמים היה מהם ציפיות הרבה יותר אחרות. דיברנו על דור הראשונים, לימוד, תורה, תובנות, היו שם אמוראים, תנאים, קדושים, כן? הדור האחרון, מספר, אומר הבעל שם טוב, שבדור האחרון אדם שיטול ידיים יחשב כמו תנא, קדוש בדורות הקודמים. ושוב, למה? כי הדור הזה מתמודד במציאות שהיא חשוכה, גשמית, הסתרה שבתוך ההסתרה. אנחנו מצפים וחושבים שהחיגר הולך להתייאש, ורבי נחמן נותן לחיגר דחיפה קלה, אומר לו, אתה לא מתייאש, אין שום ייאוש בעולם כלל, אין לך את הלגיטימציה להתייאש. ומה החיגר עושה? באופן מאוד מפתיע, הרי הוא יושב על העגלה, מספר רבי נחמן שנשאר לו רק לחם יבש לאכול, ולחם עוד שהוא הביא מהבית, מה שנקרא, והוא נמצא לבד בחושך, הוא חיגר, הוא לא יכול לקום מהעגלה, הוא לא יכול להציל את עצמו, שודדים שדדו לו את הכל, את הסוס ואת הכל. מה הוא עושה? הדבר היחידי שהוא מצליח לעשות, זה להפיל את עצמו מהעגלה. הוא מפיל את עצמו מהעגלה. והתנועה הקטנה הזאת אצל רבי נחמן נחשבת תנועה ענקית. יש אצלו את האמרה הידועה שאומרים אותה ביידיש, שלי זה, את יודעת איך להגיד את זה, מעט זה גם טוב. אביסלה זה אויך לגיד. אויך לגיד, כן, מה שנקרא. מעט זה גם טוב. בא רבי נחמן ולוחש לנו, תבינו, כל העצות שאנחנו עוברים עליהם עכשיו אחד לאחד במעשייה, זה עצות שרבי נחמן נותן לנו להתפתחות אישית, אמיתית, בתוך מסע החיים הזה. הוא בא ואומר לך, תקשיבי, במציאות הזאת הקיימת של החושך המטורף הזה, כאילו מה שקורה בחוץ, בכלל מי מחפש בכלל להתקדם, מי מחפש התפתחות אישית? אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר מוטיבציה הזאת של אין לי כוח הזה. אין לי כוח. עזבו אותי, אני נכה, אני חיגרת. דור כזה שבא לו להגיד, עזבו אותנו, לא בא לנו בכלל לקום מהעגלה הזאת ולעשות משהו. והוא מפיל את עצמו מהעגלה, ורבי נחמן מתאר שהמציאות שהוא מתחיל ללחך עשב ולזחול, הוא רוכש, זחילה. ובעצם בפעם הראשונה רבי נחמן בא ואומר לנו פה, החיגר הזה, כן? החיגר הזה בפעם הראשונה, מאז שהוא נולד וגדל במשפחה, שהוא גדל עם האבא החכם והאחים שפרנסו אותו בשפע, הוא יצא למסע לבד בחיים, הוא לבד, הוא אוכל עשב, זרוק על הרצפה, זוחל ורוכש כמו תולעת, אבל זו פעם הראשונה שהוא מתחיל לפרנס את עצמו. זאת אומרת, תנועת הזחילה, זו תנועה שפעם הראשונה הוא מגלה שבכלל הוא מסוגל לא להיות נתמך על ידי אחרים ולהיות חיגר, הוא לומד שהוא בעצם לא נכה ושהוא יכול לסחול. וואו, זה המון מבחינת רבי נחמן. כמה פעמים בזמני ירידה ועצבות ודיכאון ורקנות אנחנו חושבים שזה כלום, מה עשיתי כבר ומה... לא, זה המון. בחושך הזה שקיים בחוץ, בבלבול ובכאוס הזה, רבי נחמן נותן לנו פה זריקת עידוד ואומר, וואו, הוא התחיל לסחול, הוא אוכל עשב משל עצמו. לא משנה שאני תמיד צוחקת ואומרת במעשייה הזאת, אוכל עשב, כן, רוב הדור היום אוכל או מעשן עשב, כן? אבל זה איזושהי סיטואציה שאתה מבין, שהדור לא סתם מעשן עשב, כי הוא נמצא ביער, לבד, בבדידות, בתחושת ריקנות, בתחושה שהוא לא מסוגל לבד לעשות שום דבר. אז העשב באיזשהו מקום הוא איזשהו משהו שמזין אותו ומניע אותו לקראת משהו, נותן לו איזושהי חיות, אבל החיות הזאת היא שקרית וסתמית, והיא בעצם איזשהו שלב שממנו אני אמורה להמשיך ולהתקדם מעלה. ואז רבי נחמן ממשיך את המעשייה, ותשימו לב שאנחנו נתקלים בפעם הראשונה, עכשיו דיברנו על המשפחה, במקום שאני גדל פה כמקור שלוקח ממני כביכול כוחות, הוא גם מזין אותי, אבל גם לוקח ממני את הכוח של האותנטיות שלי. אחר כך דיברנו על הגזלנים, בשיעורים הקודמים הסברתי שגזלנים זה מה שנקרא, רבנו קורא למפורסמים של שקר, שזה אנשים שמבחינה רטורית, והרטוריקה שלהם היא מאוד רוחנית, מאוד מעודדת, מאוד משכנעת אותך להידבק בהם, אבל בעצם מפורסמים של שקר זה אנשים שאין להם מעצמם כלום, והם ניזונים מהרצת ההמונים, מהציבור שנדבק בהם, והם לוקחים ממני את החיות, כי שוב פעם, מפורסמים של שקר לא נותנים לך להתפתח בזכות עצמך. הם ירצו שתעריץ אותם. הם אנשים שכל החיות שלהם ניזונה ממחיאות הכפיים וההערצה והאהדה של הציבור מסביב. ולכן מאוד קל לזהות מפורסמים של שקר. זה אנשים שהם, גם יש שם הבעיה של ממון, של תאוות ממון ותאוות כבוד ותחרות ולהוריד את האחר. זאת אומרת, אם אנחנו מפתחים חושים בריאים בתוך המסע הזה, אנחנו מזהים את הדבר הזה. ואז אנחנו מתקדמים פה אחרי הנאמן ובעל הגזלנים וראש הגזלנים, מה שזה פורסמים של שקר, החיגר מוצא את עצמו עוקר איזה עשב ומוצא שם דומית, אבן יקרה, שרבי נחמן מתאר את זה כנס, והנס הזה שבעצם הוא מגיע למקום של רבי נחמן מתאר את זה פה במסיעה בצורה מאוד ציורית, מקום ששמש וירח נפגשים בהם, יום ולילה נפגשים, אנחנו מבינים שאין מציאות אמיתית כזאת שיום ולילה נפגשים, מבחינת רבי נחמן הוא מנסה לתאר לנו מציאות של גדלות מוחין מול קטנות מוחין. להבין ששמש וירח, ירח זה המקום של אמונתך בלילות, והשמש זה הצדיק, זה הערה הגדולה, אבל גם שם רבי נחמן בא ונותן לנו עכשיו הסבר איך שמש יכולה לקחת לי כוח. איך אדם גדול, רוחני, ענק, צדיק, יכול בעצם במקום לתת לי את הכוחות ואת החיות לאותנטיות הפרטית שלי ולהתפתחות האישית שלי, הוא יכול בעצם לגרום לי להתייבש, ופה השמש במעשייה מתלוננת בפני הירח, ש, שהיא רוצה להצמיח את האילנות, אותם אילנות שהחכם מדבר עליהם תחילת המעשייה, אבל רבי נחמן בא ואומר שהרבה פעמים צדיק גדול או אדם בעל הערה גדולה, או דמות מאוד חזקה רוחנית, במקום לעודד אותי להגיע לפוטנציאל הרוחני שבי ולגדול ולצמוח, רבי נחמן מתאר את זה בתור שהשמש כובלת ומצטערת על זה שהיא מייבשת את האילנות. זאת אומרת, לאורך כל המעשייה רבי נחמן נותן לנו פה דוגמאות למצבים בחיים שבהם במקום שאני אצמח, אני נובלת. אני לא מאמינה בעצמי. אני חושבת שאני נכה. אני חושבת שאין לי חיות משל עצמי. שהוא מדבר פה הרבה על השמש הזאת, שזה המקום הזה שאני רואה משהו מאוד גדול ומהיר, מה הנטייה הטבעית שלי כבן אנוש? להשוות את עצמי. כשאני משווה את עצמי למשהו מאוד גדול ומהיר, אני מקבלת חלישות הדעת. ורבי נחמן אומר, תדעי לך במסע החיים שלך, שלא תתבלבלי, כשאת תפגשי שמשות כאלה, את יכולה להתחמם מהאור שלהם, ואת יכולה להתייבש מהאור החזק שלהם. והחוכמה שלך צריכה להיות איך את עומדת מספיק במקום שאת מקבלת הערה מהצדיק, הערה מהדמות, מעוף, אני אקרא לזה השראה, כן? אבל את לא אמורה להיות כמור. אל תיכנסי למקום לא של תחרות, לא של קינה, לא של השוואה, כי זה רק יפיל אותך לקטנות מוחין. והירח מתלונן פה במעשייה, כן? אנחנו מבינות שבמעשייה פה הכל מתערבב דמיון עם מציאות, ויש פה ממש תסריט בדיוני, שבתוך כל התסריט הבדיוני הזה אנחנו דולים לאט לאט את העצות שהוא מדבר אלינו בהם, כי רבי נחמן לא סתם מדבר אלינו דרך מעשייה ומשל, כי אם הוא יבוא ויגיד לך, תקשיבי, תעשי כך וכך וכך, הוא אומר, עשיתי את זה בליקוטי מאורן, הסברתי לכם את כל התורות, הוא אומר לתלמידים שלו, ואני לא רואה שמשהו זז, אני עכשיו הולך דרך עוקפת שכל, מספר לכם סיפור מעשייה, ודרך הסיפור מעשייה הזה, אתה תמצא את עצמך בתוך הסיפור הזה. זה סיפור חיים שאני יכולה להתחיל למצוא את עצמי בתוך הסיפור הזה. כמה מאיתנו בתהליך של תשובה, נתקלו בגזלנים, במפורסמים של שקר, ברבנים כאלה שרצו רק לקבל חיות ממני ולהתגדל ממני, לעלות לי על הראש ולהרגיש חזק וגדול, או שמשות כאלה שאמרתי, שיו, אין לי סיכוי, קיבלתי חלישות הדעת וחזרתי אחורה. כמה בעלי תשובה עוברים את התהליך הזה של איזה מין רצון להיות קדושים. כן, רבנו אמר, אתם יכולים להיות ממש כמוני, וכמה אחרי 10-15 שנה מקבלים את החלישות הדעת ואת הייאוש, וזורקים את הכל, כי הם לא מבינים שמעט זה גם טוב, ושבחושך שלי היום, אני כמעט כמו רבנו עם הדברים המעטים האלה שאני עושה, כן, רבנו הקדוש, לא, שלא נשווה, אבל יש פה איזשהו מקום שרבי נחמן נותן פה אזהרה, בגוף הספר מה שנקרא. תיזהרו לא להישרף, אל תצפו עכשיו להיות שמש. המעט הזה, הרכישה הקטנה הזאת, אתם בדור שכל תנועה קטנה שאתם עושים כאן, מחוללת למעלה תנועות מאוד מאוד חזקות. לא סתם הבעל שם טוב אמר את זה, נטילת ידיים של יהודי פשוט בדור האחרון, תהיה כמו עשייה של התנאים והמורואים הקדושים. תבינו איזה השוואה. ואז הירח פה מספר ובוכה לשמש, שאין לו כוח ברגליים, בחושך, אין לו כוח של אמונה, אין לו כוח להתקדם ממדרגה למדרגה, כי יש שודדים ושדים שגוזלים ממנו את הכוח הזה. ואני רוצה להגיע, אחר כך היה לנו פה שיעורים שדיברנו על זה שהחיגר הגיע לצומת דרכים, ובצומת הדרכים הזאת רבי נחמן בא והסביר לנו, ובזה אני מסיימת את הסקירה, הסביר לנו שבעצם כל אדם ואדם מגיע איזשהו שלב בחיים שלו, שלא משנה מה הוא עבר, אני יכולה להתחיל מההתחלה ברגע זה. ורבי נחמן מתאר פה שהירח מספר, והשמש מספרת לירח, שיש דרך לתקן את כל הבעיה הזאת של החוסר כוח שלה, והיא באה ומספרת שיש איזושהי צומת של דרכים, שאת אדם יכול לעמוד שם, ויש שם אפר ואבק דרכים, שכל אדם יכול להתחיל להחליט מהרגע הזה, להתחיל מחדש ולהחליט באיזה דרך אני בוחרת ללכת. רבי נחמן מתאר את זה פה בצורה מאוד יפה, יש דרך של צדיקים, יש דרך של משוגעים, יש דרך של כופרים, יש דרך תבחר, יש דרך של גזלנים. כל רגע ורגע עדיין יכול לקחת את הבחירה ולהחליט מחדש באיזה דרך אני בוחרת. ובתוך כל התהליך הזה, החיגר שלנו מחליט גם לחזור אחורה, קצת לעשות נקמות, אי אפשר קצת בלי איזושהי תחושת נקמה. הוא חוזר לגזלנים שגזלו אותו ביער, אבל מה הוא חוזר לקחת מהגזלנים האלה? את האבדות שלו שהם גזלו ממנו. מבחינת רבי נחמן, ממון שגזלו ממך, כן, זה חלקים בנפש שלך. אישה נקראת ממון, יש לו תורות גדולות על זה, שהוא מסביר ומתאר שלגזול מאדם רכוש, זה ממש לגזול חלקים מהנפש שלו. ויש עניין לחזור ולאסוף את האבדות שלי, ויש תורה נפלאה של רבי נחמן על הדבר הזה, שהוא מספר על המקום הזה, שאתה חוזר לסטרא אחרא, אתה חוזר לעשות תשובה, תשובה, אתה חוזר למקום, אתה בעצם, מה זה תשובה? זה שאתה חוזר לאותן סיטואציות שהייתם בהן בחיים, ושם אתה בוחר אחרת. זה תהליך של תשובה, ורבי נחמן מתאר פה תהליך של תשובה מדהים שאותם גזלנים עושים. החיגר שלנו חוזר ליער, מתחבא על איזה עץ, מפזר מאבק של צדיקים ומשוגעים ביחד על הדרך. הגזלנים האלה חוזרים ליער כדי לחפש עוד את מי אפשר לשדוד, והם דורכים בתוך האבק הזה שהופך אותם לצדיקים. והדבר הראשון שהם עושים בתור צדיקים זה וידוי, אביתי פשעתי, הם מתחילים להודות על הגזלות שהם עשו. אבל מה רבי נחמן רומז לנו פה בצורה מאוד משעשעת? כי יש לו את ההומור הזה. החיגר פיזר אבק של צדיקים יחד עם אבק של משוגעים. מה קורה לאותם גזלנים שחוזרים בתשובה? הם אומרים, גזלנו, עשינו פשע וכדומה, אבל מה הם מתחילים ישר לעשות? שזה רבי נחמן מסביר לנו פה, שכשאת עושה תשובה, כן? ואת רוצה להיות צדיקה, את עושה וידוי ואת אומרת, אביתי, פשעתי. אבל מתי את נכנסת לשיגעון ואת לא בדרך הנכונה? מה עושים פה הגזלנים? הם מתחילים להאשים את האחרים. בגללך גזלנו, בגללו גזלנו, בגללם גזלנו. רבי נחמן בא ורומס פה בצורה מופלאה, שדרך של תשובה היא דרך שבה אני לוקחת אחריות על החלק שלי בתוך העשייה הלא טובה שעשיתי. אל תחפשי להאשים אחרים, כי אחרת את צדיקה משוגעת. קח אחריות. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שבכל משפט ומשפט, אני חושבת שזה השיעור השישי או השביעי כבר על המעשייה, ואני ממליצה לראות השיעורים הקודמים, כי דייקנו פה ובדקנו כל מילה שרבי נחמן אומר, כי כל מילה שכתובה בסיפורי המעשיות היא לא כתובה סתם, ורבי נחמן אומר שגם לקרוא את סיפורי המעשיות בלי להבין יותר מדי, זה מעורר לתשובה. סיפורי המעשיות מעוררות לתשובה, מאירות את האדם, מאירות את הנשמה שבנו. ואחר כך, אוקיי, אז זה עשינו סקירה על כל מה שהיה, ובמעט הזמן שהיה לנו, אנחנו נתחיל לדבר על השדים, ושבוע הבא אנחנו נתחיל מהמקום הזה שבאמת לדבר על שדים ורוחות. אחר כך יישב את עצמו הבן הנעל החיגר, ללכת אל השני אלף הרים, להסתכל מה נעשה שם. מה זה השני אלף הרים? אנחנו יודעים בצורה מאוד יפה שאלפיים אמה זה תחום של שבת. מי שמכיר בהלכות שבת, יש תחום של שבת שזה נקרא תחום הקדושה, שרבי נחמן בא ומסביר לנו בעצם פה שזה תחום של היישוב. מקום של יישוב זה מקום שיש בו בני אדם, אין בו בדרך כלל שדים, רוחות ומזיקים. והוא רוצה ללכת עכשיו לשני אלף, למקום של ההרים, כן? וראה, ובא רבי נחמן ומספר, בתוך כל המקום הזה של הקדושה שאני שומרת את עצמי, יש חלק במסע שלי בחיים, שבהם אני נאלצת לצאת החוצה מתחום הקדושה. ועכשיו בואי נראה איך אנחנו מתמודדות, וזה מאוד מוגדר יפה כשאדם יושב ולומד תורה, או נמצא במקום שמור וסגור, או כשאנחנו מדברים בחנוכה, על זה שמדליקים חנוכיות במקום הנמוך, אני נמצא בתוך הבית, הבית זה המקום של הקדושה, מה קורה שאני יוצאת החוצה? החוצה מתחום הקדושה, איך אני מתמודדת במקומות שיש שם מזיקים ושדים? וראה שיש שם כמה וכמה אלף אלפים וריבי רבבות משפחות של שדים, אומר רבי נחמן. ועכשיו אנחנו נכנסים פה לתוך כל המקום הזה של רבי נחמן, שהוא מאוד מיסטיקן. הוא מדבר על שיגעון, על שדים, על רוחות, מיסטיקה. הסיפורי מעשיות שלו מעורבבים בכל הדברים האלה. אני אציין שביהדות, כן, הנושא של שדים ורוחות הוא נושא שמובא בגמרא, מובא בתלמוד. הרמב״ם, כן, שרבי נחמן והוא לא מסתדרים מבחינת האסכולת החשיבתית השקפתית שלהם, בכלל לא. רבי נחמן אפילו מתנגד הרמב״ם בעצם הביא את המקום הזה שנקרא, הוא היה בתקופת הפילוסופיה של חכמי יוון, והוא הביא לתוך היהדות את המקום של טעמי המצוות, של המקום שבו אני מסביר מבחינה לוגית ופילוסופית את הדברים. ולכן הרמב״ם לקח את המקומות שבהם בגמרא ובתלמוד כתוב על שדים ורוחות, והתחיל לפרש את זה בדרך פילוסופית. הוא טוען שאין שדים ורוחות, רוב חז"ל ולפי רבנו ולפי דברים שמצוטטים בגמרא למשל, אני אקריא לכם מהתלמוד הבבלי במסכת חגיגה, כתוב שמטרתם של השדים, בוא נקריא את זה מפה, כן? תנור הבנן, שישה דברים נאמרו בשדים, שלושה כמלאכי השרת ושלושה כבני אדם, שלושה כמלאכי השרת, יש להם כנפיים כמלאכי השרת, ותסין מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת, ויודעים מה שעתיד להיות כמלאכי השרת. יודעים סלקא דעתא, זה לא שהם באמת יודעים כמלאכים, אלא שומעים מאחורי הפרגוד כמלאכי השרת. ושלושה כבני אדם, אוכלים ושותים כבני אדם, פרים ורבים כבני אדם ומתים כבני אדם. כן? בתהילים, הנושא של שדים וישויות על טבעיות בכלל, במקרא זה לא מוזכר במילה שדים, כן? אבל מוזכר שם סוגי כישוף והזכורים של מלאכים. בספר דברים כתוב את הנושא של עבודת האלילים, והם נקראים סעירים, כן? שהם זבחו זבח לסעירים, ומפרשים שסעירים זה בעצם שדים, זה משמעות של השדים. זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם בספר ויקרא. יש פרשנויות שונות שהשדים נקראו סעירים מפני שהם דמו לסעירי עזים. ויש כאלה שאומרים שהשדים מוזכרים גם כרוחות. בתלמוד מוזכרים שדים ויצורים מזיקים. מי שמכיר את האגדה המפורסמת על שלמה המלך, מכירות? אגדה מאוד מפורסמת בתלמוד, על שלמה המלך עם מלך השמדה, היא מסופר על שלמה המלך שהוא רצה לבנות את בית המקדש, והוא היה צריך אבנים מאוד גדולות, והוא היה צריך את תולעת השמיר. תולעת השמיר היה לה ריר שהייתה מורידה, והייתה בעצם חותכת סלעים ענקיים, ושלמה היה חכם מכל אדם, והוא חיפש איפה נמצא השמיר הזה, ואמרו לו שהיחידים שיודעים איפה נמצא השמיר זה השדים. והוא חיפש את השמדי, את מלך השדים, ובדרך לא דרך הוא הצליח לשבות אותו, זה סיפור ארוך, מי שתרצה יש לי את הסיפור פה, זאת אומרת, זה מובא במקורות אצלנו. ומסופר ששלמה המלך הצליח לקחת ממנו את תולעת השמיר, לגלות ממנו את הסודות, והוא הפך את מלך השמדי לעבד שלו, של שלמה המלך, ואז איזה פעם אחת שלמה המלך בא ואומר לו, במה אתם השדים גדולים ממני, והשמדי עובד עליו, כן? ואומר לו, תן לי את הטבעת שלך ואת המעיל שלך, ואני, מה? את עושה לי סימנים? הכל בסדר? אני שם אתכה לבדוק מה, כשי אמונה לרמוז לי עם אפי המטפחת. ואז הוא אומר לו, השמדי אומר לו, תן לי את הטבעת, תן לי את המעיל. שלמה המלך נותן לו, והשמדי הזקן בעצם עובד עליו, והוא משתלט על שלמה המלך. והוא, השמדי, נהפך לשלמה המלך כביכול בדמות שלמה המלך, ואת שלמה המלך הוא זורק מהארמון, ושלמה המלך מסתובב ונודד בדרכים כאחד האביונים ואחד הקבצנים, ואחרי כמה שנים טובות הוא מגיע שם לעיר, והוא כל הזמן הולך ואומר כמשוגע, אני שלמה המלך, אני שלמה המלך, ואז החכמים בעיר והרבנים אומרים, רגע, זה מוזר, משוגע בדרך כלל יש לו סיפור שמשתנה, המשוגע הזה כל הזמן חוזר ואומר שאני שלמה המלך, הם מתחילים לברר ומגלים שהמלך שלמה בדמות השמדי עושה שם צרות צרורות ולא אפרט פה מה הוא עושה, עושה דברים שאסור לעשות, כל מיני דברי זימה וכדומה, ואז הם מאמינים למשוגע שזה באמת זה המלך שלמה והמלך השמדי תופס. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבמקורות ובחזל אנחנו מבינים בעצם שהמציאות של שדים היא מציאות מאוד מוכרת, ורבי נחמן מתאר את זה בצורה מאוד ברורה, ומספר לנו פה במעשייה שכן, השדים הם נראים, הם פרים ורבים כבני אדם. לא רק זה, יש לו גם תורה שלמה שהוא מדבר על שדין יהודאין. זאת אומרת, הוא מדבר על תלמידי חכמים שלומדים תורה, והם בעצם שדים. המפורסמי השקר שהוא מדבר עליהם בצורה מאוד נחרצת, הוא מספר שמפורסמי השקר הם בעצם שדים שהתחפשו לתלמידי חכמים, הם לומדים תורה אבל לא לשמה, והם למעשה מנצלים את כל התורה ואת הכוח שיש להם כדי, כמו שאמרנו, לכתחילה לינוק חיות מבני אדם כדי לקיים את עצמם. שד הוא בעצם דמות רוחנית בלי גוף, שהוא מתלבש בגופים אחרים, ושהוא מקבל את החיות, אין לו כוח משל עצמו. זאת אומרת, הוא מוצץ את החיות הרוחנית שלו מאחרים. זה, ואנחנו נרחיב על זה יותר בשיעור הבא, אבל פה אני רק מספרת לכם עוד קצת על שדים. במסכת חגיגה בתלמוד בבלי כתוב שמטרתם של השדים היא לייסר את האדם ששר מדרך הישר, וכן לאנישו על בריאתם. השדים נמצאים בחורבן והשיממון, ואינם נמצאים במקומות מיושבים, כן? היווצרות השדים היא לא ברורה. יש מקורות שמתארים שהשדים נבראו בערב שבת בין השמשות, כן? יש כמה דברים שנבראו בין השמשות, ואחד מהם זה השדים. וצריך להבין, מבחינת חז"ל, כל ישות רוחנית, יש את הצד של הקדושה, ויש את הצד שנקרא הצד האחר, צד הטומאה. בעצם כל הבריאה נמצאת במין מאבק ומלחמה בין צד הקדושה לצד הטומאה. לכן אמרנו שהעולם הגשמי הוא עולם מוסתר, הקדושה מוסתרת, הקדושה גם הרבה פעמים מוסתרת. אני זוכרת שאני חזרתי בתשובה, אמרתי לרוני יו, אני לא מאמינה, האמת אצל הדוסים, וזה מה זה לא נראה משהו? זה בכלל לא נראה וואו. חלק מההסתרה זה גם שזה לא נראה וואו, כן, הקדושה. זה לא איזה משהו, יודעת, שאומרים לי חזר בתשובה, כן, אורות וצלצולים, לא. קלטתי שזה האמת, והתבאסתי שזה שם, כאילו זה לא נראה טוב. כן, זה היה עוד לפני השלב של החלות וזה, כאילו שאתה בבדיקה של הדבר. והמלחמה הזאת בין הסיטרא אחרא, הצד האחר זה נקרא, לצד של הקדושה, היא מלאה במה שנקרא ישויות רוחניות, שיש להם מטרה להזיק. והכוחות שהשדים והרוחות והמזיקים האלה מקבלים, הם מקבלים את זה ממני, ממך, מכל אחת מאיתנו. זאת אומרת, כשאני עושה פעולה לא נכונה, כן, אני נותנת לו את האפשרות לנוק ממני את החיות שלי. אני מעבירה מה שנקרא אנרגיה מצד הקדושה, לצד הטומאה. לכן כל העניין הזה של בריאת השדים והרוחות ונתינת כוח להם, זה בעצם משהו שתלוי בי, וזה משהו שרבי נחמן מחזיר אליי כל הזמן את האחריות. זה תלוי בי. עכשיו, זה לא רק שזה תלוי בי, אלא רבי נחמן מדבר הרבה על כוח המדמה, הוא קורא ליצר הרע ולכל הכוחות האלה כוח המדמה, ומספר שהשדים, הרוחות, הכוח האחר, הסיטרא אחרא, איפה הם בעיקר שולטים אצלנו? איפה שיש מקום שהוא ריק. כשאצלי הראש, מה שנקרא, הדעת ריקה מקדושה, ישר נכנס לשם השדים, הרוחות והשאר המזיקים ומבישים. אני רוצה להתחיל את העשייה, כן? את מהמעשייה לקרוא על השדים. אנחנו שבוע הבא נדבר על השדים וננסה להבין איפה בחיים שלי השדים האלה נמצאים, איפה אני נותנת להם כוח, איפה הם מחלישים אותי ויונקים ממני, ומה השדים בעצם המטרה שלהם, ואיך אני מזהה את השדים שבתוכי. אנחנו לאורך כל המעשייה של החיגר הבנו שהעולם שאנחנו מדברים עליו, שרבי נחמן מתאר פה כעולם בחוץ, האדם הוא מעין עולם קטן, וכל מה שהוא מדבר, השמש, הירח, המשוגעים, כל הדרכים האלה, הכל נמצא בתוכי, זה כוחות נפש שנמצאים בתוכי. אני צריך להבין שגם רוח רעה ושדים מזיקים, זה כוחות נפש שנמצאים בתוכי, שזה הכוחות של ההרס העצמי שלי, של הדימוי העצמי הנמוך, של החשיבה של קטנות המוחין שלי, של האמונות השקריות בעצמי, החוסר יכולת שלי לראות את הפוטנציאל שלי ולהאמין שבי. כל זה, זה עולם שלם של כוחות רוחניים שנמצאים בתוכי גם, זה לא רק נמצא בחוץ. זה נמצא בתוכי במקומות השוממים, המקומות הריקניים, המקומות ששם אני בשיעמום, בריק קיומי, בחוסר משמעות. בכל המקומות האלה מקוננים שם, במקומות הריקים שבתוכי, מקוננים שם שדים ורוחות, מזיקים. ואני מזינה אותם. אני נותנת להם את הכוח. ומה הם עושים אותם שדים? בואו רק נקרא את המשפט הזה ואת השאר נמשיך שבוע הבא. הוא ראה שבתוך השני אלף אלפים ערים נמצאות אלף אלפים וריבי רבבות של משפחות של שדים, והם פרים ורבים כבני אדם והם רבים מאוד, וראה את המלכות שלהם יושב על כיסא ששום ילוד אישה אינו יושב על כיסא כזו, וראה אותם שעושים לצנות. זה מספר שיזיק לזה תינוק, וזה אומר שיזיק לזה יד, וזה מספר שיזיק רגל וכן שאר לצנות. זאת אומרת, איך אני מזהה את הכוחות האלה בתוכי או בעולם בחוץ? לצנות, שזה משהו שרבי נחמן מאוד 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 מתקומם כנגדו. ציניות, מרירות, ציניות, לצנות, בוא נגדיר את זה ככה, איך אני תמיד מסבירה לילדים. להגיד משהו מצחיק, זה לא שזה מצחיק אותי ומצער מישהו אחר. הומור, טוב, שמחה, בדיחה טובה, זה משהו שמשמח את כולנו. אם יש אחד בחדר פה שמצטער מזה, אז זה לצנות. וזה בעצם ממש משהו מבחינת רבי נחמן למקום חשוך ביותר, זה מקום שיונק חיות, מבטל את הקדושה, והוא מספר פה שאותם כוחות של הסיטרא אחרא ניזונים מהציניות הזאת, מהמרירות הזאת. מה קורה? כתה ומרירי הם נקראים הכוחות הרוע. כתה ומרירי, למה? כי הם יוצרים לי בתוכי קוטביות, עצבות, מרירות, והם בעצם מרחיקים אותי ממה שאנחנו מדברים עליו כל המעשייה, שזה למצוא את המקור של החיות ואת כתר השמחה הפנימי שבי, למצוא את הפוטנציאל המקורי שלי, את הנשמה, שהיא מקור כל החיות והשמחה שלי. זה כל המסע הזה של החיגר. ומה עושים הכוחות של הסיטרא אחרא? מנסים להפיל אותי למקום של להזיק לי, להרוס, לרדת עליי, לגרום לי למרירות, לעצבות, ורבי נחמן מתאר את זה פה, ואנחנו נלמד את זה בשבוע הבא, איך כל עצבות, מרירות, חרדות, פחדים, דאגות, תחושות ייאוש, ספק, זה הכל עבודה יסודית ביותר של הכוחות מהצד האחר, של השדים והרוחות, שהם יכולים להתלבש באנשים, להתלבש בכוחות נפש שבתוכי, ולעשות מה שהם רוצים. אנחנו גם נלמד מרבי נחמן איך מתגברים על הכוחות האלה, ותבינו, זה נכנס פה כל מה שאנחנו מכירים, העין הרע, והשדים, והמנחוסים, והקליפות, והכללות, כל זה, זה יהיה בשבוע הבא. עשיתי השבוע הקדמה קצת כדי לסגור את המעשייה מבחינת כל מה שהגענו, אבל בשבוע הבא אנחנו ממש נתמקד בדבר הזה, ונלמד מרבי נחמן איך מתגברים על הדבר הזה. מה? נגיעה, זה ספוילר יהיה, כן? אבל ההכנה לשבוע הבא היא תחילת המעשייה, מה שאמרנו. אותו זקן שציווה עלינו להשקות אילנות, הוא נמצא פה במעשייה והוא נותן לנו את העצות מה עושים, איך אנחנו מזהים את הכוחות האלה. דרך אגב, זה גם מה שדיברנו, שזה אנשים, מקומות ודברים שצריך להתרחק מהם. זה אותם מקומות שמביאים אותי לתחושות של רקנות, של עצבות, של הרס עצמי, של תחרות, של שנאה עצמית, של עצבות קשה, של ייאוש, של ספק. אנשים במקומות ודברים, שאתה קולט שהדברים האלה, אתה צריך להתרחק מהם, כי יש שם אנרגיה רעילה. ולצערי, החברה שאנחנו חיים בה, יש אמירה מאוד יפה של אחד האנשים שמתעסקים בהתמכרויות, שהוא בא ואומר, כשאתה בא ומנסה להסביר לאדם שיש לו סיכוי להירפא ולהחלים מהמקומות של דיכאון וחרדות וכדומה, זה לבוא ולהסביר לו, זה לא שאתה דג חולה, אלא אתה דג ששוחה במים רעילים. אז לזהות את הסביבה הרעילה ולהתרחק ממנה, זה כבר תהליך של החלמה, שרבי נחמן יתאר לנו את זה פה, וכבר מזהים, זה הספוילר של לזהות את המקומות האלה, מקומות, דברים ואנשים שמביאים אותי לספק בעצמי, לתחושת הרס עצמי, לרקנות, לנחיתות, לתחושה שאין לי סיכוי, שאני נשרף מהשמש שלו, שמישהו יונק ממני את החיות שלי, שאני מרגישה שלקחו לי את האנרגיה, אנחנו נלמד לזהות את זה, ואנחנו יודעות לזהות את זה לבד, זה המקומות שרבי נחמן מנסה לתאר לנו להתרחק משם. אז אנחנו נלמד שבוע הבא בפירוט יותר, בסדר? אז שנזכה. באהבה.